שג, מול הסיפור שבת שבע, הוא סיפור התיקון
של דוד. דוד מתקן בעצם את מעשה בת שבע, וזה מה שנותן לו את היכולת למנות את שלמה. עד אותו רגע, עד אותו רגע שבעצם דוד לא מתקן את מעשה בת שבע, דוד פסיבי לחלוטין, מהסיבה שהוא לא רואה את עצמו כמלך שממשיך. הוא לא יודע בכל אופן שהוא ממשיך, למרות שדברים, אנחנו יודעים שנאמר לו במפורש, נאמרו לו דברים, כל עוד הוא לא מקבל איזה אות, סימן שהתשובה שלו התקבלה, או רואה את זה, אז זה לא קורה. וכאן, בפעם הראשונה, אחרי שדוד בעצם עושה את התיקון בסיפור אבישג השונמית, אז הוא, אז בעצם הוא זוכה במלוכה מחדש, בוא נגיד ככה. ואז, וזה בעצם הוא שהופך אותו להיות אקטיבי, כמו שנראה מיד. אנחנו גם הסברנו שחשוב מאוד שהמלך שמייסד את השושלת, ספר מלכים מתחיל ביסוד השושלת, בבית מלוכה, שהפירוש הזה הוא מלך בן מלך, וחשוב מאוד שהמלך הראשון יהיה מלך, אמרנו, מלך בחסד ולא מלך בזכות. אמנם מלך בן מלך, שאבא שלו היה מלך, אבל אנחנו הסברנו שאת שלמה כרגע אף אחד לא סופר. אף אחד לא סופר אותו בגלל שהוא הוא צאצא של סיפור בת שבע, ולכן הוא נחשב חריג. ראינו שגם אצל דוד זה היה ככה באמת, הזכרנו שאצל דוד זה היה ככה. ודווקא זה מה שמאפשר לו אולי לבנות בית מלוכה, וזה רווחי פעמיים. פעם ראשונה זה טוב למלך עצמו, כן? שלא ירום לבבו, זה אחד. תמיד יזכור שהתחיל מאפס, כן? ועד אז לא היה בכלל בעל פוטנציאל. ופעם שנייה זה טוב לשושלת. זה יוצר לנו שושלת של בעלי תשובה. אנשים שגם אם כאשר הם ימפלו, הם יוכלו לתקן, ולא שושלת של אנשים שמגיע להם. ואכן בית דוד ובכלל שבט יהודה הוא שבט של בעלי תשובה, בניגוד לבית יוסף שזה יוסף הצדיק, אז יהודה הוא בעל תשובה. זה המודל שאנחנו רואים אותו כבר בסוף ספר בראשית. יוסף מול יהודה, בעל תשובה מול צדיק. בחסידות העריכו על זה הרבה. זו הנקודה השנייה. הנקודה הנוספת והאחרונה שאני רוצה להוסיף בקצה המזלג על פעם שעברה, זה אז מה באמת עושה את שלמה למלך? הרי הוא לא בן בכור ולכאורה, הוא לא הבכור, הוא לא הבן הממשיך. אני רוצה להציע, אנחנו הזכרנו את זה בשנה שעברה, ששלמה הוא כן הבן הבכור של דוד כמלך. הכיצד? איך יכול להיות?
אבל
כל אלה שלפניו, השישה הראשונים נולדו, איפה? בחברון. כלומר, השישה הראשונים נולדו לדוד בהיותו מלך על יהודה, ולא בהיותו מלך על עם ישראל. שלמה הוא הראשון שנולד, או הראשון ששרד, כן, תלוי איך מסבירים את ארבעת בני בת שבע. כתוב אלה אשר יולדו לדוד בירושלים, שמוע ושובע ונתן ושלמה. אלה הארבעה. כן? אז או שהם מוזכרים מהסוף להתחלה ושלמה הוא הראשון מביניהם, או שכמו שאנחנו הסברנו, ארבעת בני בת שבע הראשונים נפטרו בצעירותם, שמוע, שובע ונתן והילד נפטרו בצעירותם, ורק שלמה הוא זה שנשאר. על כל פנים הוא הבן הבכור שנולד לדוד בירושלים. כלומר, הבכור של דוד כמלך על ישראל, ומהצד הזה יש לו גם סוג של בכורה. רואים דברים כאלה, אנחנו רואים דברים כאלה גם במקומות אחרים, אצל, אולי אצל יעקב רואים דברים כאלה, לא ניכנס כרגע, כן? סוגים של בכור, בכור לאמו, יש כל מיני רמות שונות. אז יכול להיות שגם אצל שלמה אפשר להצביע איזשהו סוג של בכורה, והפעם אנחנו רוצים להסתכל על מה שנקרא תרגיל נתן. סיימנו הפעם הקודמת עם סיפור אבישג, ובואו נראה את הסיפור של נתן וכל סיפור מרד אדוניהו, אם ניתן לכנות אותו ככה. אז אנחנו התחלנו בפעם הקודמת, דיברנו על אדוניה, נקרא את זה בזריזות, ואדוניה בן חגית, פסוקי, מתנשא למור אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו, וכבר אמרנו שרכב ופרשים וחמישים זה מזכיר לנו את אבשלום בתודעה, זה אותו דבר בדיוק, וגם גם ההמשך, ולא הצבו אביו מימיו למור מדוע ככה עשית, וגם הוא טוב תואר מאוד ואותו ילדה אחרי אבשלום. כמובן שלא, אין להם אמא משותפת, אלא התנ"ך רוצה להציג את זה כאילו שזה המשכיות, הם רצף, וגם שניהם, גם הוא טוב תואר, שניהם היה להם את התכונה הזאת. ואולי זה גם מסביר את מה שכתוב בהתחלת הפסוק, ולא הצבו אביו מימיו, דוד רואה בהם איזשהו, איזשהם ממשיכים טבעיים שלו. ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניהו. כן. אז באמת הוא בוחר את, את הנדחים, את יואב בן צרויה. יואב בן צרויה היה ניסיון הדחה פעמיים על ידי דוד. אביתר הכהן שהוא כבר, הוא כבר לא כהן לבד, הוא כבר כהן יחד עם, כן, ויש לו את כל הסיבות בעצם להיות ממורמר ולרצות בחזרה להיות הכהן הגדול. וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושמעי וראי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו. ובזבח אדוניהו צאן ובקר ומרי עם אבן הזוחלת אשר אצל אין רוגל, גם בזה הוא דומה לאבשלום, מתחיל בזבח. ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך, ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה, ואת שלמה אחיו לא קרא. עד כאן דברים שראינו. ויום מכאן סיפור נתן. ויאמר נתן אל בת שבע אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלאך אדוניהו בן חגית ואדוננו דוד לא ידע? ואתה לכי יעצך נא עצה ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. אני בסוגריים אומר שמסתבר שנתן כן ידע ששלמה הוא זה שעתיד למלוך, בניגוד לכולם. בספר דברי הימים כתוב שהשם אומר את זה לדוד במפורש. ככה אומר, ככה זה מופיע בספר דברי הימים. יכול להיות שהשם אמר את זה לדוד, או שהשם אמר לו את זה על ידי נתן. על כל פנים, כששלמה נולד, השם שולח את נתן לקרוא לו ידידיה. אז כנראה שכן נתן ידע על היחס המיוחד לשלמה, אם כי כנראה שלא כולם, ולא פרסם את זה. וכי ובואי אל המלך דוד, ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך נשבעת לעמתך לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כסאי, ומדוע מלך אדוניהו? ואנחנו הערנו שאנחנו לא יודעים איפה דוד המלך נשבע את זה, זה לא מופיע אצלנו, אנחנו תכף נעשה, אז נסביר את זה. ומדוע מלך אדוניהו? אז מה נתן מייעץ לבת שבע להגיד? כן, אתה נשבעת לי והוא יושב על כיסאי, ומדוע מלך אדוניהו? למה אדוניהו מלך? בפשט של דברי נתן, האם דוד שותף מה שנתן מייעץ לבת שבע, האם דוד שותף להמלכת אדוניהו או לא? שותף? לפי מה שנתן אומר לבת שבע בפשטות, לפחות הוא שותף בשתיקה. כן? ומדוע מלך אדוניהו? על פניו, אתה נשבעת לי ככה, ואדוניהו מולך, כן? זה כאילו עובדה ידועה. כן? תכף נראה מיד שהוא לא יודע, כן? אבל תכף נראה איך בת שבע מציגה את זה. הנה עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך. כלומר, התרגיל הוא שאת עוד בך מדברת ואני אבוא ויגיד אחרייך. מה טוב בזה? מה, למה זה עובד? מה, זה יותר עוצמתי ששני אנשים אומרים את אותו דבר.
גם נכון, היא אומרת טענה שהוא חייב לה והוא מגיע ונותן חיזוק מהקדוש ברוך הוא,
כי הוא נביא, ואז הוא... תכף נראה, לפי מה שאתה אומר, הוא צריך, מה נתן צריך להגיד?
הקדוש ברוך הוא, לא, אבל גם הוא לא אומר, הוא בכל מקרה, הצד המקשר לקדוש ברוך הוא לדוד לכאורה, אז כאילו... ברגע שהוא נכנס ואומר,
טוב, זה צד אחר, שני אנשים שונים. אוקיי, אומרים פעמיים, זה כבר חזקה כזאת, כן. טוב, בואו נראה באמת, אז אם הם אומרים את אותו דבר. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. אני מזכיר שעל הפסוק הזה, חז"ל באמת בונים את ההשוואה בין אבישג לבת שבע בסנהדרין. למרות שאמרנו שסדר הפסוקים שם הוא לא פשט בג, כמו אצלנו, חז"ל באמת יוצרים שם את ההשוואה הזאת. ותיקוד בת שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מה לך. כן, כאשר מישהו מתחיל בהשתחוויה למלך, מה זה אומר?
הוא רוצה משהו.
נכון, הוא עומד לבקש משהו. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים. ולכן, ויאמר המלך מה לך. ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתך, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי. ואתה הנה אדוניה מלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת. כתוב פה ואתה בעין. ואתה אדוני המלך לא ידעת. מי שמסתכל פה בתרגום, אז הוא מתרגם ואתה הנה אדוני, עכשיו, הנה אדוני המלך, ואתה הוא מתרגם באלף. ואתה אדוני המלך לא ידעת. אבל הרד"ק אומר שזה לא ככה. וגם במסורה משמע שזה לא ככה. ואתה באלף. ואתה בעין. אתה אדוני המלך לא ידעת. עכשיו את זה לא ידעת. כלומר, בת שבע כבר שמנו לב להבדל אחד ממה שנתן אמר, ו, והיא מציגה את זה כאילו דוד לא יודע על המלאכת אדוניהו. הנה, אדוניהו מולך ואתה, תשמע, אתה פה ישן בהקיץ, אתה לא מודע למה שקורה בחוץ. בעצם, מעניין למה בת שבע, נניח שהיא אישה חכמה מאוד, כמו רוב הנשים בתנ"ך שמדברות, כן? אז למה היא אומרת, למה היא עושה את זה?
למה היא...
כי היא מצטטת את השבועה. נשבעת בהשם אלוקיך לעמתיך, שמה? כי שלמה בנך ימלוך אחריי. זה לשון מאוד מוזרה. אנחנו נשים אולי אחד כן נגיד על זה משהו אחר כך, והוא יושב על כיסאי. גם על זה אולי נגיד משהו. ואתה הנה אדוניה המלאך, ואתה אדוני המלך ילדת, ויסבח שור עומרי, וצון לרוב, ויקרא לכל בני המלך, ולוויתר הכהן, וליואב שר הצבא, ולשלמה עבדך, לא קרה. טוב, אז היא גם שמה, היא מזכירה את זה, זה גם נתן לו, אמר לה להזכיר את כל, מה, כל הסיפור שמה, ולמי קראו ולמי לא קראו. ואתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל, עליך להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו, והיה כשכוב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים. מה זה חטאים? חוטאים, פושעים, כן? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. ובדרך חטאים, הכוונה, חטא עם דגש בטט זה כמו בעל מקצוע, כן? גנב. גנב זה אדם שהוא רגיל לגנוב. אז חטא זה אחד שהוא רגיל לחטוא. מכאן אגב, הערת סוגריים, הסיפור, הוויכוח הידוע בין ברוריה לרבי מאיר, נכון? מכירים את הסיפור, את הוויכוח בין ברוריה לרבי מאיר? איתמו חטאים מן הארץ. אומרת ברוריה לרבי מאיר, מה כתוב? איתמו חטאים ולא חוטאים. מי צודק כמובן? לא, ברור שרבי מאיר צודק. ברור שרבי מאיר צודק. איתם הוא חטאים, פשט המילה חטאים זה? חוטאים. כן? האנשים. לא החטאים שלהם. בסדר? רק תשומת לבכם, אז כמובן מה הגמרא רוצה. בסדר, נשאיר את זה עכשיו, בטוח, אבל רק לשים לב שהפשט הוא באמת עם רבי מאיר, לא עם ברורים. אוקיי. אני לא יודע אם היא יודעת. אני לא יודע, כן? מה רמת הפרטים שהיא יודעת? היא לא יודעת איפה זה, כן? אתה יודע, אדוני, שאלה, אני לא יודע. אני גם... ננסה אולי כן להגיד משהו על על המלאכה אצל... על שני מק... על מים תמיד, נכון? רואים את זה, כאילו. הוא הולך לעין רוגל, אז הוא הולך לגיחון. כאילו, יש איזה עניין כזה. זה כן, אני לא יודע אם דווקא לאבן הזוחלת, אין לי רעיון, אני אשמח לשמוע, אבל כאילו, אין לי איזה משהו שחשבתי בנושא. כן. אני מפרט את שיעור,
כאילו, למה כותבים לנו את כל
ההבדלות שלה, כן, אז יפה. אז בת שבע, אנחנו עמדנו בינתיים על כמה וכמה הבדלים, בוא נסכם את ההבדלים שבת שבע הזה. דבר ראשון, היא אומרת, אתה נשבעת באדוני אלוהיך. כשנתן אמר, הלא, אתה, אדוני המלך, נשבעת לעמתך. למה היא מוסיפה את שם השם? מצוין, דבר זה פשוט, זה חיזוק. איפה מצאנו דבר כזה? מצאנו דבר כזה למשל, גם כן אישה שעושה את זה, רבקה. רבקה, כשיצחק אומר, ועברך לפני מותי, כן? אז רבקה אומרת, לפני השם, כן? כן? לפני השם לפני מותי. למה? היא חיזוק, כן, אולי היא חושבת שהמהפה שלה יישמע יותר חלש, אבל מוסיפה את שם, כאילו שזה, זה מחזק את דבריה. דבר שני, שאולי, דבר שני, היא באמת יודעת שהוא נשבע בהשם, מה שנתן לא יודע, כי הרי השבועה הייתה, דוד נשבע לבת שבע, אולי נתן לא ידע בכלל מה, איך הייתה השבועה, היא ודאי יודעת איך הייתה השבועה. כי שלמה בנך ימלוך אחריו, אז זה הנקודה הראשונה. הדבר השני, ואתה אדוני המלך לא ידעת. היא מדגישה את זה שדוד לא יודע את המלאכת אדוניהו. בעצם היא שמה את דוד יחד איתה באיזה מקום? בחבורה של הלא יהודים, כן? בחבורה של הלא הזמנו, כן? בחבורה של אלה שלא סיפרו להם. וזה חכם מאוד מצידה. הרי מה נתן אמר? נתן, מדברי נתן היה ניתן להבין שאולי דוד אפילו משתף עם זה פעולה, כן? תכף נראה שנתן אומר את זה במפורש. נתן אומר דוד, לכאורה אומר לדוד שהוא המליך את אדוניהו, שכאילו דוד המליך את אדוניהו, רומז לזה שדוד המליך את אדוניהו. ובת שבע, בחוכמתה, שמה את דוד, כבר מעבירה את דוד לצד שלה. אנחנו במעגל של הלא יודעים. אני, שאלה טובה, אני לא יודע. אני חושב שידע, אני חושב שזה, אני חושב שדוד לא יודע. ודאי שטקטית זה נכון להגיד את זה ככה. דוד לא מתעניין, בוא נגיד ככה. דוד לא מתעניין. אני לא יודע אם הוא יודע, לא יודע, הוא פשוט לא מתעניין בשלב הזה. ומה קורה? מה?
כן,
זה כן, זה הנקודה של הפסיביות. כן. אדוניהו עושה דבר פשוט. אדוניהו מכניס את עצמו לתוך הוואקום. כן? יכול להיות שהוא יודע שדוד לא רוצה, לא רוצה אותו, יכול להיות שהוא לא יודע. מקסימום הוא משער שדוד יגיד לא בשפה רפה. הרי לא הצבור אביו מימיו למור מדוע ככה עשית. אף פעם לא אמרו לו לא. כן? הוא קובע עובדות בשטח. הוא לא צריך את דוד בשביל למלוך. אגב, זה כבר כישלון, כי מלוכה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא לוקחים. מלוכה בבית דוד, כן? לא לוקחים. זה כבר... וזה כבר הופך אותו ללא ראוי.
בעצם לוותר על
יתרון
שאולי לא יכולה.
מה?
בעצם
לוותר
על
יתרון
שאולי
דווקא
כן היה.
מה, לקחת את דוד? כן. אבל יכול להיות שדוד היה אומר לו לא. אז הוא לא שואל. נכון? הכי טוב לא לשאול, ואז לא אומרים לך לא. כן. הוא יודע שאם הוא יעשה, דוד לא ימחה בו. תכף נראה את ההלם, את ההלם העצום כשדוד עושה משהו, אנחנו נראה שיש הלם. אנשים ממש עומדים, נשארים עם הפה פעור, נופל להם השפה התחתונה, נשארת למטה. כן, אז זה הדבר השני שבת שבע משנה. הדבר הנוסף, שני דברים נוספים שצריך לשים לב בת שבע, זה הדגש של אדוני המלך. לפחות 5 פעמים היא אומרת הביטוי הזה, אדוני המלך, מנסה בכוח לדחוף את דוד למה? למלוכה שלו, להחזיר אותו להיות מלך. ודבר אחרון ש... מה? מסע לדחוף את דוד לעשייה, להיות מלך, כן? לשוב למלוך. כן? אדוני המלך. כן? ואולי בניגוד לאדוניה, אז אדוני המלך יכול להיות. והדבר האחרון שבת שבע מאוד עושה, זה היא אומרת לדוד, ואתה אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך. כולם מחכים לראות מה תעשה. מה המשמעות של המשפט הזה? אני חושב שהמשמעות של המשפט הזה היא ככה. היא אומרת לדוד דבר כזה, אתה חושב שאתה יכול לא לבחור או לא לעשות, ותדע לך שאי עשייה היא מה?
עשייה.
היא עשייה. ולא רק שהיא עשייה, יש לה גם מחיר. מה המחיר? אני אשלם את המחיר, היא אומרת לו. אם אתה עכשיו לא תקום ותעשה, והיינו אני ובני שלמה חטאים, אנחנו נשלם את המחיר ברגע שאתה כבר לא תהיה כאן. וזה, אז אי העשייה שלך בעצם גוזרת דדיננו. כן, זה מה שהיא אומרת. והיה כשכוב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים. והנה עודנה מדברת עם המלך, ממש לפי מה שתוזמן, ונתן הנביא בא. ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא, עוד פעם יש פה המון הקבלות למגילת אסתר ברקע, ויבוא לפני המלך, וישתחו למלך על אפיו ארצה. כבר זה אומר שמה הוא בא? לבקש, כן? תסתכלו למשל, כשהוא בא להגיד לדוד את משל, לא בא ולא וישתחו ולא כלום, הוא נכנס. אבל כאן, כשהוא בא לבקש משהו, אז וישתחו על הפיו ארצה. ויאמר נתן, אדוני המלך, אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי. איך קוראים את הפסוק הזה?
בשאלה,
אתה אמרת? כן, אתה אמרת? זה או בשאלה, אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי, או... מן הסתם אתה אמרת שזה, כי זה מה שקרה, כי ירד היום ויזבח שור ומרי וצון לרוב, ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולביתר הכהן, והנם אוכלים ושותים לפניו, ואמרו יחי המלך אדוניהו, ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולבנייהו בן יהודה ולשלמה עבדך לא קרה. אם מעט אדוני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את עבדך, מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו? מה הטענה של נתן? כן? לא שבועה ולא כלום. למה הוא לא מזכיר את השבועה? הוא לא יודע על השבועה. הוא לא יודע על השבועה? ודאי שהוא יודע, הרי זה מה שהוא יעץ לבת שבע, אלא מה? רשמית, הוא לא יודע לשבועה, הוא לא יכול להשתמש במשהו שהוא, כן, שהוא לא יודע, הוא לא אמור לדעת אותו, שבועה שהייתה בין דוד לבת שבע, כן? באיזה, אז מה נתן אומר? לא התייעצת, משהו, תגיד, אתה אמרת, אתה מן הסתם אתה אמרת, כן? אני מניח שאם אדוניהו מלך, זה מן הסתם, אתה עשית את זה, כן? שכחת לדבר איתי, ככה עושים. חברים וזה, טלפון, אס-אמס, משהו תגיד. כן, זה מה שהוא אומר, וכן, לא הודעת כלום. לא, זה, וגם אדוניה הוא לא הודיע לנו. אם היית אדוני המלך נהיה הדבר הזה, ולא הודעת את עבדיך, מי יושב על כיסא אדוני המלך אחריו? אנחנו לא, שמע, לא שמענו שום הודעה רשמית. כל הזמן הזה איפה נמצאת בת שבע? בחוץ. בחוץ, בסדר? אז שימו לב, אז התרגיל שנתנו לבת שבע, זה להקות על אותה נקודה, אבל משני כיוונים שונים. כלומר, בשני תירוצים שונים. בת שבע לוחצת על הנקודה של השבועה. נתן אומר, כן, נהוג להתייעץ, הודעה רשמית, משהו כזה, אבל לא, לא מצד השבועה. הם שניים לוחצים משני כיוונים שונים. זה התרגיל. התרגיל הוא לא שיבואו שני אנשים ויגידו את אותו דבר. זה לא עושה את העבודה. כן? כי אז זה רק מראה אולי שהם היו מתואמים ביניהם. ההפך, נתן הוא בא, הוא אמור להיות... כל הנקודה של התרגיל הוא שמה? שהם לא מתואמים. זה חייב להיות, לכן הוא לא יכול להגיד לחזור על דברי בת שבע. אז הוא בא מכיוון אחר. כן, הוא לא יכול לבוא מאותה נקודה. הרי כל העניין זה שהם לא מתואמים. כאילו במקרה, כן, פעמיים. ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך. לפי הגמרא בסנהדרין זה הפסוק שממנו רואים את ההתעוררות של דוד. זה, קראו לי לבת שבע, כן? הוא רצה להראות לאבישג שעדיין כוחו במותניו. קראו לי לבת שבע, ואז מיד אז הגמרא מצדדת את הפסוק הקודם שראינו מקודם, ותבוא בת שבע ואבישג השונמית משרת פני המלך. אומנם הסדר הפוך, כמו שאמרנו, אבל זה הפסוק. קראו לי לבת שבע, זה הפסוק של ההתעוררות. ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך, כמה המלך יש פה. וישבע המלך ויאמר, ויאמר, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמור, כי שלמה אבנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. מה השבועה הזאת מחדשת?
היום.
כלומר, השבועה הזאת מחדשת, אני נשבעתי לך ששלמה מה יהיה? מלך אחריי. ועכשיו אני נשבע לך שאני עומד לעשות את זה עוד בחיי. עכשיו. כי כן אעשה היום הזה. כן. כן, אין, זה מה שאמרנו, שנתן, בניגוד לבת שבע ששמה את דוד איתה בקבוצת הלא יודעים, נתן, הוא אומר דוד, כן, אתה עשית את זה, מן הסתם אתה עשית, כן?
אבל שניהם משתמשים בעצם בעניין הזה שכל עוד אתה לא עושה, אתה הגורם.
נכון, בת שבע רומזת לזה, ונתן אומר את זה במפורש. כן, הוא ממש אומר את זה, כן? מן הסתם אתה אמרת, כי אחרת אני, כן? נתן הוא כבר אומר את זה במפורש. ותיקות בת שבע אפיים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. כן, הוא כבר זקן, זה אולי לא יפה ככה להגיד לו, אבל בכל זאת, כן, איזה שהוא אולי, כי מקודם היא אמרה לו והיה בשכוב המלך עם אבותיו, אז עכשיו אומרת כן, הלוואי שתאריך ימים, עכשיו זה כבר משנה, אם שלמה ימלוך עכשיו, אז זה כבר באמת פחות קריטי, אתה יכול להמשיך לחיות כמה שאתה רוצה. כן, אבל אני אומר בצחוק, אבל באמת יכול להיות שהיא מנסה לחפר על האמירה הקודמת. ואז פה חל המהפך, המהפך שחיכינו לו במשך חצי ספר שמואל בית, כן, קורה תוך כמה דקות אחרי התרגיל שנתן הנביא, אחרי בעצם הסיפור עם אבישג השונמית, מה שאמרנו, ויאמר המלך, ויאמר המלך דוד, קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן יהוידע ויבואו לפני המלך. תראו איך הוא מעשי. ויאמר המלך, פעם שנייה, ויאמר, כן, ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדונכם, והרכבתם את שלמה וני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון. ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל, ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה. כמה פרטים. אז מה יש פה? פרדה ושופר ומשיכה. מי מושך אותו? הוא משך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא. מי מושך? כן, או שניהם, או שצדוק הכהן ונתן שותף באיזושהי צורה. תכף נראה שזה לא כל כך פשוט להבין מי בדיוק משך אותו, כן? מי בדיוק עשה את הפעולה? בכל אופן, יש לנו פרדה, שופר, כל הסממנים של מלוכה. פרדה, סממן של מלוכה, איפה ראינו? מה? אבשלום, מצוין. אבשלום זה קלאסי, כן? הוא רוכב על פרדה. כשרוצים להגיד שאבשלום מת, כן? אז מה קורה? הוא נתלה באילן בשערו, ומה כתוב, מה הפרדה? הפרד שלו עובר הלאה. כן, כאשר אבשלום נפרד מהפרד, הוא בעצם גם נפרד בעצם מהמלוכה שלו. זה ממש סמלי. אבל בני עוד לפני כן רואים שבני דוד רוכבים על פרד, על פרדה. אז זה, באופן כללי, פרדה היא סמל מלוכה. פה זה לא סתם פרדה, איזה פרדה הוא רוכב? כן, הוא לא רוכב על הפרדה שלו. כנראה שלמה מן הסתם הייתה לו פרדה. ופה הוא רוכב על הפרדה השרלי, כלומר הוא רוכב על הפרדה של המלך, ולרכוב על הסוס שרכב עליו המלך, מה זה אומר? המלכה, איך אני יודע את זה? מגיעת עוד הקבלה למגיעת אסתר, אגב, הפוך, כאן המקור ומשכן אפשר לראות לשם, כאן רואים שזה סימן המלכה, וממילא אפשר להבין שזה מה שהמן חשב בליבו כאשר סוס אשר רכב עליו המלך. והורדתם אותו אל גיחון, חז"ל בהרבה השוואות למלכות דוד, בין מלכות דוד לגיחון, המעיין של עיר דוד, כן, מהשילוח הולכים לאט, בסדר? אני לא באריכות, אבל באופן כללי, אין, לוקחים אותו אל גיחון. מה המרחק בין הגיחון לעין רוגל? כמה קצר? אתם מכירים, נכון? גיחון, כולם יודעים איפה הנקבע? גיחון זה איפה שהנקבע מתחילה כמובן, למה, איך אני יודע את זה? איך אני יודע שזה לא בצד השני, בקצה? מצוין. יפה, זה עוד לא היה אז. אתה נקבע חצב חזקיהו. אז גיחון זה איפה שמתחילה הנקבע, מתחת לכפר סילואן. עין רוגל נמצאת מרחק 200 מטר. לא רחוק. שני אירועים, אחד ליד השני. חשוב מאוד, כנראה בתזמון טוב. מה? תכף נראה את זה מיד. ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה. כן, התקיעה בשופר היא מסמלת הרבה פעמים איזה מלוכה, כמו שנראה בראש השנה.
למה אדוניה לא הלך לגיחון?
שאלה טובה, כי הרי זה המעיין הקלאסי. כן, אדוניה יוצא אל מחוץ לעיר בעצם, במקום להישאר בתוך העיר. כנראה שיש פה איזה... כן, כאילו, אני אין לי רעיון, אני מציע, אני לא יודע, שכן, זה ניסיון לעשות משהו שהוא לא קרוב מדי, לא מסוכן מדי. גם אמרנו שאדוניהו לא באמת ממליך את עצמו, למרות שכולם פה אומרים, גם בת שבע וגם נתן מתייחסים לאדוניהו כאילו הוא ממליך את עצמו. הם אומרים זה מרד. הם אומרים אדוניהו מלך. הוא לא ממליך את עצמו. הוא אמר אני אמלוך. כלומר הוא לא. מתנשא לאמור אני אמלוך. כלומר מה הוא אומר? ברגע שדוד ימות אני אמלוך. זה מה שהוא אומר.
ברגע שעושה אירוע כזה אפשר לומר זה לא, זה אומר ממליך את עצמו.
אין ספק שגם בת שבע וגם נתן מתייחסים לזה כאילו ממליך את עצמו כבר באדוניה מלך כבר, כתוב.
הוא יכול להגיד אני אמלוך, אבל ברגע שהוא עושה משהו מסוים.
נכון, זה כבר גם ה-50 איש והפרשים וכל זה, זה כן אומר מלוכה. לא הבנתי עוד פעם. מה זאת אומרת? מה? שהוא רואה שדוד לא עושה שום דבר.
אבל הוא מחליט שהוריך את הדוניה גם. למה שדוד יעשה את זה?
הוא מחליט ש... לא, אני לא חושב שזה מה שהוא חושב. אני חושב שזה מה שהוא אומר. הוא אומר את זה לדוד. בעצם הוא אומר לדוד, זה שאתה לא אומר כלום, זה אומר שאתה ממליך אותו. זה מה שהוא רוצה להגיד. מה שבת שבע רמזה, נתן אומר בפה מלא. כן? שתיקה כהודעה. ואם אתה לא עושה שום דבר, כאילו אתה מסכים עם זה. מן הסתם אתה מסכים. כן? לא היו עושים את זה בלי... אז למה לא הודעת? הדבר היחיד שהוא שואל לדוד זה למה לא הודעת? אין, הוא לא... אבל לכאורה, כאילו, כביכול ברור לו. למרות שאני מניח שהוא יודע שדוד לא עשה את זה. זה מה שקורה. ועליתם אחריו, הוא בא וישב על כיסאי, והוא ימלוך תחתיי. כלומר, תחתיי עכשיו. אז יוצא שיש פה שני מלכים בכתר אחד, וכמו שרואים במפורש בדברי הימים, בשנת ה-40 של דוד, מולך שלמה, אגב, זה מסביר למשל את שנות דוד המלך. פעם כתוב ש-40 שנה מלך, מצד שני, כשמונים את השנים שלו, אז כתוב ששבע שנים ושישה חודשים הלך בחברון ו33 שנים הלך בירושלים. אז איך 40 שנה מלך? יכול להיות שתי אפשרויות, או שבמרד אבשלום לא סופרים לו חצי שנה, או שפשוט שלמה מולך במקביל לדוד חצי שנה. בסדר? לא שאין מלכות, כן, שאין מלכות נוגעת בחברתה זה לא בעיה, אז הוא מפסיק והוא מתחיל. איך זה מסתדר זה שאין שני מלכים בכתר אחד? אז שאלו את זה פה כבר פעם שעברה. אז דווקא בתנ״ך רואים שלפעמים כן יש. זה נאמר במקור על החמוצה הלבנה. כן? נגיד את זה ככה, חמה ולבנה, מתי שני מלאכים לא יכולים למלוך בכתר אחד? כשאין מה? כשאין ענווה, לא, כשאין ענווה. אבל כשיש ענווה, שני המאורות הגדולים, בהתחלה היו שניים ביחד, נכון? וזה, רואים את זה מאוד, מי שמכיר סיפור מאוד יפה של רבי נחמן, מעשה בשבעה קבצנים, הסיפור מתחיל בזה. על מלך שמה עושה? מכירים, מכירים את הסיפור עם הבעל, מי שלא הסתכל בהתחלת הסיפור, מתחיל בזה. במלך שממליך את בנו עוד בחייו, שזה הדבר הכי גדול למלך. הדבר הכי גדול למלך זה שהוא יכול להעביר את המלוכה עוד בחייו, ובעצם זה מראה את הגדולה של המלך. לא נאריך בזה עכשיו, זה בעצם משהו מאוד מאוד גדול. אגב, זה רומז כמובן לקדוש ברוך הוא שממליך עוד בחייו את... את מי הוא ממליך, הקדוש ברוך הוא? את עם ישראל, את האדם בעצם, כן? כל שטה תחת רגליו, נותן לאדם את המלוכה, נותן לו למשול בעולם. הוא בא וישב על כיסאי והוא ימלוך תחתיי ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל והיהודה. הביטוי נגיד הוא ביטוי שמופיע גם בהמלכה של שאול, גם בהמלכה של דוד. כן, זה ביטוי שמבטא ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא. בעצם אני רק מייצג, אני כן, נגיד תחת המלך העליון שזה הקדוש ברוך הוא. ויען בניה ובן יהוידע את המלך ויאמר אמן כן יאמר אדוני אלוהי אדוני המלך. מי עונה? בניהו. אז עכשיו אנחנו כבר יודעים מה התפקידים. יש פה שלושה אנשים, יש פה את צדוק, את נתן ואת בניהו. צדוק ונתן, מה אמורים לעשות? לעשות זה בפועל. מי אחראי על הביצוע, מי אחראי על כל האירוע? בניהו אחראי על האירוע. כאשר היה אדוני עם אדוני המלך, כן יהיה עם שלמה ויגדל, יהי, כתוב יהי, כן, יהיה עם שלמה ויגדל את כיסאו מכיסא אדוני המלך דוד. כן, זה ברכה טובה. אין אדם מתקנה בבנו ובתלמידו, כן? זה ברכה. כן, רואים, הבן שלך יש, הבן שלך יהיה יותר, זה יותר טוב. וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע, והקרתי והפלטי. מי הם הקרתי והפלטי? חז"ל אומרים, דבר ראשון חז"ל אומרים, אורים ותומים, בסדר? כורתים דבריהם, מופלאים דבריהם, זה חז"ל על קרתי ופלטי. רש"י פה אומר, מביא על פי תרגום יונתן, שזה חלקים בצבא, קלעים ודברים כאלה. כלומר, כל מיני, זה מאוד מסתדר, למשל, מצאנו אותם הולכים עם דוד, למשל, במרד אבשלום, כן, עוברים על פניו, יוצאים איתו מירושלים. כנראה בפשטות זה חלק בצבא שהיה מאוד מאוד נאמן לדוד, גם במרד אבשלום ראינו אותם הולכים איתו, תמיד הם איתו, אז כנראה שלכן הוא שולח אותם איתו, והקרתי והפלטי, וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד, ויליכו אותו על גיחון. ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, וימשך את שלמה, ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה. אני רוצה להציע משהו שאין לי ראייה אליו, אבל אני רוצה להציע אותו. נתן הנביא נעלם, כן? כתוב פה במפורש שצדוק הכהן הוא זה שלוקח את הקרן. מקודם כתוב, הוא משך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך. בסדר? כאילו שהוא משך מלשון יחיד, מצד אחד כתוב הוא משך אותו, מצד שני כתוב צדוק ונתן. מי שמצווה על המשיכה פה, אני חושב שזה נתן. מי שעושה אותה בפועל, כנראה שצדוק. למה? אחד הדברים שמאוד בולטים בספר שמואל הוא שיש נביא למלך. שמואל הוא הנביא של שאול. כן? הדבר האחרון ששמואל עושה, זה למשוח את דוד. אחר כך אנחנו לא שומעים עליו יותר. כן? זה אקורד הסיום שלו. הנביא של דוד הוא... תלוי מתי. הנביא הראשון של דוד הוא גד, כן? הנביא השני של דוד כנראה מחטא בת שבע או מתי שהוא שם, אולי מהרגע שהוא עלה לירושלים, הנביא השני של דוד הוא נתן. ברגע שדוד מסתלק מהשלטון, נתן נעלם, לא נשמע עליו יותר. זה הדבר הפעם האחרונה ששומעים על נתן. כן, יזכירו אותו עוד, אמרו שהוא המליך, הוא משך, כן? אבל לא נשמע עליו יותר. הוא נעלם. מה? כן. אז נתן נמצא שם, אולי אפילו, כן, לא יודע, שותף או לא שותף, אבל זהו, עומזים לזה שהוא עומד להיעלם כבר. כן, זה הסוף שלו. בעצם זו אמירה מאוד מעניינת, שנביא הוא צמוד למלך. כלומר, הנביא הוא כבר לא דבר בפני עצמו, אלא הוא תמיד הולך עם המלך, הוא נביא של המלך הזה.
מי הנביא של שלמה?
מה? שאלה מאוד מאוד טובה, מי היה הנביא של שלמה, והאם היה הנביא לשלמה? ואם לא היה, אז מה זה אומר? אנחנו נראה שיש מישהו כזה, מופיע מופיע פה בפרק י"א, יש נביא באותה תקופה, אבל בקושי מופיע. איך זה?
אני חושב שנתן
סיבה
את צדוק.
אני לא יודע אם זה. כתוב, ויקח צדוק הכהן את קרן השמן, נכון? הוא זה שמושך בפועל. לפני כן כתוב, בציווי של דוד, הוא משך אותו שם צדוק הכהן, ונתן הנביא למלך על ישראל. אז כתוב בלשון יחיד, אבל הציווי הוא על שניהן. אז נתן הוא איכשהו שותף ולא שותף. אני לא יודע בדיוק מה השותפות שלו. זה לא. מגיש, לא יודע. וימשך את שלמה. ויתקעו בשופר ואמרו כל העם, יחי המלך שלמה. ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים בחללים. ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולם. כן, הארץ רועדת מהרעש. זה, תחשבו, מי שהיום אנחנו יודעים לספר, אנחנו יודעים את זה היסטורית וארכיאולוגית, שיש רחוב אחיד, רחוב אחד שעולה מארמון המלך שנמצא, איפה בעיר דוד? איפה פחות או יותר? באופל, למעלה למעלה. בסדר, היום מזהים אותו בכניסה לאתר של עיר דוד, רוצים להגיד שזה שם. מנסים להגיד שהוא איפה, כן, מעל המדרגות, כן, מתחת המדרגות. איפה, כשאתה נכנס לעיר דוד היום, אתה עומד על רחבת עץ. החפירות האחרונות ממש, מהשנה האחרונה, טוענות שמתחת מצאו, בלשון הארכיאולוגים, מבנה ציבור גדול מהמאה העשירית. אפשר, יש שם מזהים אותו כארמון דוד. בין כך, בין אם זה, בין אם זה ארמון של דוד, בין אם זה לא הארמון של דוד, זה היה איפשהו שם באזור. זה אנחנו יודעים גם מהתנ"ך. לא הוכיח את זה עכשיו, יודעים את זה מהתנ"ך.
האופל זה לא יותר קרוב לדרום...
האופל זה ממש דרום הר הבית, כן. כל האזור הזה. כל האזור הזה, מלשון לאחר שעולים אליו, שמעפילים אליו. הגיחון נמצא למטה, ואנחנו יודעים היום להגיד שיש רחוב אחד שחוצה את כל העיר, בסדר? מלמעלה, כלומר אדם היה מגיע, הולך מהגיחון, ורחוב אחד עולה עד למעלה, עד בית המקדש. מצאו את הרחוב הזה, כן? הוא נמצא. בכל אופן, אז ותיבקע כל העם עולים, ויעלו כל העם אחריו, כולם הולכים אחריו, והעם מחלים, ותיבקע הארץ בקולם, כן? זה ביטוי ככה של הרעש הגדול, וישמע אדוניהו וכל הקרואים אשר איתו, והם כאילו לאכול, מזל, נכון? תארו לכם, זה היה מגיע לפני כן, הם מפסידים את הסעודה, אז כאילו, עם המנה האחרונה, עכשיו כבר יכול לקרוא את הכל, כאילו לא, לפחות הרוויחו את הסעודה, כן.
אתה מברך שהעם הולך לאחריו, אני חושב שהעם לא
אוהבים
כל כך
לבת שבע ושלמה, וחשבת להם משהו חתיב. נכון. ושאומרים להם, שלמה מלך, אתה מתחיל את זה. השאלה היא מאוד טובה, בפשטות זה רק אחרי. כן? כלומר, וימשך את שלמה ויתקעו בשופר, ואז ויאמרו כל העם. גם, אגב, בוא נזכיר שזה לא כל העם. העם הזה הוא לא כל העם, למה? יש חלקים גדולים עם אדוניהו, כן? כתוב את זה מקודם, נכון? כן? ויקרא לכל בני המלך, ו... מה? כן. לא, אגב, לא כולם שומעים את תקיעת השופר. שימו לב, וישמע יואב את קול השופר, ויאמר מדוע קול הקריה הומה. היחיד שבאמת מבין שקרה פה משהו זה מי? יואב. מה יואב מזהה? שופר. מי שמכיר את שמואל ספר שמואל ב' יודע שהכלי העיקרי שיואב משתמש בו זה שופר, כן? במלחמה בגבעון, במרד אבשלום, כן? שם מרד שבע בן בכרי, כן? זה הכלי של יואב. כולם שומעים. בסדר, יש רעש. אף אחד עוד לא יודע מה זה. יש המולה, כן, אבל זה עדיין לא אומר להם שום דבר. יואב הוא הזה שמבין שיש משהו, כי הוא, יש לו אוזניים חדות לשמוע מה? לשמוע את השופר. ושופר זה כבר, והוא מבין שמשהו קרה. ויומר, הוא זה שאומר, הוא זה שבעצם מדליק את הנורות האדומות. תאי מטר. אז הם שומעים את הרעש, שומעים את השופר. אתה שומע שופר מ-200 מטר? כן, מפה לפנימייה, כל בוקר. אתה בטח פה, כן.
זה לא רחוק, זה גם ראייה
מעבר. לא, זה לא ראייה. לא ראייה. לדעתי אין קו ראייה. אבל זה... כן, זה באמת לא רחוק. תורת קריאת
שופר היא כאילו ברגע המלאכה, ואז נוצרת התהלוכה הזאת חזרה עם שלמה.
נכון.
יכול להיות שבעצם יואב מעיר את ההערה שלו אחרי שהוא שומע את קריאת השופר, ובאמת חלק מהאנשים אדוניהו מצטרף להמלאכה האמיתית.
יכול להיות, אני יודע. בכל אופן, אני חושב שהעם זה ברגע שהם חוזרים לעיר, ויעלו כל העם אחריו, זה עכשיו הם עולים לזה, ויודעים, ופתאום כולם שומעים שהייתה המלאכה, כן? באמת יש פה איזה מהפך, כלומר, שלמה שהיה משום דבר, הופך פתאום להיות המלך. הרגש פה על כל העם הוא כי מלך צריך להיות מומלך על שני צדדים. ראינו את זה למשל אצל דוד, דוד מומלך שלוש פעמים, פעם ראשונה על ידי שמואל בבית בבית לחם, פעם שנייה על ידי איש יהודה בחברון, פעם שלישית איפה? בחברון על ידי כל ישראל. אותו דבר אצל שאול, כלומר מלך שלא מומלך משני צדדים, כלומר שזה השם והעם, לא מולך. פה זה כל העם שלא היו, זה בעצם כל העמך, כן, הם אלה שבאים, לא הפשוטים, הם אלה שבאים, לא השרים וזה שכולם עם אדון יהיה, זה ממש ככה, הם אלה שנותנים בעצם את הכוח. אגב, הגמרא אומרת פה על זה שאין מושכים מלך בן מלך, שואלת הגמרא בקריטות, אז למה משכו את שלמה? למה משכו את שלמה? בגלל מרד אדון יהיהו, באמת לא, סתם ככה לא מושכים, מלך בן מלך לא צריך משיכה, המשיכה היא רק דבר שעושים כאשר יש ערעור על המלוכה ואז מושכים שוב, עושים אירוע חדש, אבל לפחות לא צריך, כן.
בגלל שהגיעו אחרי, אבל לא אחרי,
איך כל העם, מה קורה פה? אני חושב דבר כזה, שהשאלה היא טובה, אין לי תשובה 100%. אני מציע דבר כזה, אני מציע שמה שקורה הוא שרוב השרים הולכים עם אדוניה, מי שבא עם שלמה זה הציבור, הציבור שנשאר בעיר, נכון? הם אלה שהולכים עם שלמה, בסדר? והם מקבלים את זה כי דוד, כי דוד הורה את זה. זה הם רואים, הם רואים את הפרדה של המלך עם כל ה... זה נתניהו, הם מכירים את ה... זה סמלים ידועים, כן? ואז אם לא היינו בטוחים בשביל החתימה, הנה החתימה, עודנו מדבר, עוד יואב מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא, ויאמר אדוניהו, בוא, כי איש חיל אתה וטוב תבשר. מאיפה זה? מאיפה הפסוק הזה? זה ציטוט מפורש מסוף מרד אבשלום, כן? שדוד רואה את יונתן בן אחימץ, נכון? את אחימץ בן צדוק, מי זה שם? יונתן בן אחימץ, נכון? כן. שהוא רואה אותו, שהוא בא לבשר, הוא אומר איש טוב אל בשורה טובה יבוא, ומה הוא מבשר? שאבשלום מת. אז הנה אדוניה, בדיוק אותו דבר, סוף מרד אבשלום עם אדוניה, והנה אנחנו רואים שהתנ"ך הופך את זה ממש למרד, את הסיפור עם אדוניהו למרד. ויען יונתן ויאמר לאדוניהו, אבל, אתה חושב שזה טוב, כן, אבל זה הפך, אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה, כן, אדוננו המלך דוד המליך את שלמה, דוד בעצמו, ועכשיו הוא מספר את הפרטים. וישלח איתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובניהו בן יהודה והקרתי והפלטי, והרכיבו אותו על פרדת המלך, וימשכו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא, הוא כנראה לא ידע את הפרטים, למלך בגיחון, ויעלו משם שמחים, ותהום הקריה הוא הכל אשר שמעתם. ועכשיו הוא מוסיף, וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה, כלומר כבר עכשיו מולך בחייו, וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד לאמור, יתב אלוהים את שם שלמה משמך ויגדל את כיסאו מכיסאיך, וישתחו המלך על המשכב. וגם ככה אמר המלך, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר נתן היום יושב על כיסאי ועיניי רואות. כן, אם היה ספק בקשר לאקטיביות של דוד, הנה החותמת, ויחרדו ויקומו כל הקרואים אשר לאדוניהו ויחו איש לדרכו. כן, התפזרות כזאת, ישר כולם נעלמים, וזה אנשים בהלם מזה שמה? מזה שדוד עשה משהו, מזה שדוד, כן, היה אקטיבי, היה ברור שדוד ישתוק, שדוד יעבור בשקט, וזה שפתאום דוד קם ועושה מעשה לא נתפס, אנשים בהלם ויחרדו. כן, כן, בדיוק ככה, וגם ככה אמר המלך. כן, וממש באמצע שורה, יכול להיות שזה בעצם הנקודה. מקובל להגיד שבדרך כלל שדברים כאלה מוזכרים, אנחנו רואים את זה במקומות אחרים בתנ"ך, אז זה מהקל אל הכבד. כלומר, הדבר הכי חזק בדברי יונתן בן אחימץ, זה, אגב, יונתן בן אביתר, זה הדבר, המשפט הזה. אגב, אדוניהו חשב שהוא איש טוב, בן חיל, ולכן אל בשורה טובה יבוא. ברגע שהמליכו את שלמה, מה אנחנו יודעים עכשיו על אביתר? באיזה צד הוא? אביתר באיזה צד? הוא בצד של הטובים או של הלא טובים? של אדוניה, כלומר בצד של הלא טובים. אז זה בסדר שהוא מבשר בשורה רעה, כן? כלומר, בדיעבד, לאור הבשורה גם הסתבר שהוא יוכל לבשר אותה, כן? איש טוב מבשר בשורה טובה, איש רע בסדר, בשורה רע, אז לאור מה שהוא אמר, גם יכל לבשר את זה. כי ברגע שהוא אמר שהמלך שלמה מלך, אז הוא עבר בעצמו לצד השלילי. כנראה שזה הדבר הכי חזק, וגם ככה אמר המלך. כלומר, יש פה הכרה של המלך דוד בזה, המלך בעצמו אקטיבי בזה, אשר נתן היום יושב על כיסאי ועיניי רואות. יפה, ואז הסיום האחרון, וזה נסיים, סיפור קרנות המזבח. ואדוניהו ירא מפני שלמה, ויקום וילך ויחזק בקרנות המזבח. והיו גד... למה קרנות המזבח?
איפה שמתחבאים.
למה זה תמיד איפה שמתחבאים? מזבח, למה זה? נכון, מזבח הוא קולט, מזבח הוא... הרמב״ם פוסק את זה להלכה שהוא אחד, כמו עיר מקלט, רוצח שתופס בקרנות המזבח, כמו עיר מקלט, אי אפשר להרוג אותו.
איך אתה יכול להגיד
לגד
במזבח הגדול?
כן, בחצר כאילו, המזבח הגדול, לא ב... שמותר לו להיכנס, כן, לרוצח הרמב״ם פוסק את זה להלכה.
לרוצח או לכל ישראל?
כן, אפילו ישראל שרצח.
לא, לא, אני חושב סתם ישראל.
אם מותר לו להיכנס. יכול להיות שאם הוא טהור, בפשטות יכול להיות שכן, שמותר להיכנס שם. יהודי, כאילו, אם הוא טהור וזה, כן. בכל אופן...
המזבח כבר הגיע לירושלים?
מה? זה שאלה מאוד טובה. בפשטות כאן המזבח זה בנוב, בסדר? הבמה הגדולה. השאלה היא מעולה, כן? בסדר, אדוני הירא ויקום וילך ויחזק בקרנות המזבח. מי עוד עשה את זה?
יואב.
המקור לזה הוא אגב כנראה בספר שמות דווקא. כאשר עם ישראל מושך את הבית בדם, את המשקוף, המשמעות של זה שהוא הופך את הבית למעין מזבח, ולכן אפשר לשחוט את הפסח, כן, בתוך הבתים, כן, וזה הופך את הבית לטריטוריה, לאקס-טריטוריה, בוא נגיד ככה, טריטוריה שהיא אלוקית, שהיא שאף אחד, כמו עיר מקלט. עיר מקלט היא לא של מישהו, כן, אסור להיכנס אליה, היא מקום מקודש. אז המזבח הוא כזה, כן, זה המשמעות שלו, המזבח קולט. ויוגד לשלמה לאמור, הנה אדוניהו ירא את המלך שלמה, והנה אחז בקרנות המזבח לאמור, יישבע לך היום המלך שלמה, הנה הוא מקבל את ההמלכה, אם ימית את עבדו בחרב. ויאמר שלמה, אם יהיה לבן חיל, לא ייפול מסערתו ארצה, ואם ראה תימצא בו ומת. כן? אם הוא יהיה ככה, ישר, אבל אם כל סטייה הכי קטנה, ראה תימצא בו ומת. אז המלך שלמה מתחיל את מלכותו בחנינה. כן? למרות שאחר כך נראה שהוא, כן, אבל שהוא, יש עוד דברים שהוא עושה על ההתחלה, אבל מתחיל את מלכותו בחסד. גם אצל דוד רואים את זה. וישלח המלך שלמה ויורידו מעל המזבח, ויבוא וישתחו למלך שלמה, ויאמר לו שלמה, לך לביתך. כן, אז זה תחילת מלכות שלמה בחסד. זה דבר שרואים אצל דוד, זה בא ליצור איזה הקבלה, כן, החסד מול חסד, שם אצל דוד זה חסד למפיבושת, מי שזוכר. חסד למפיבו של בן יונתן, וגם כאן שלמה המלך מתחיל בחנינה וכולי. עד כאן בעצם הסיפור הראשון, הסיפור הפותח, סיפור המלכת שלמה, כן, ודוד המלך שברגע האחרון עובר מפסיביות מוחלטת לתוך רגע אקטיביות, קח את זה, תעשו את זה, עד שכחו את השופר, הפרדה, טטטט, ועד כדי כך שברגע שאנשים שומעים את זה הם לא יודעים להכיל את זה, כן? ויחרדו, כן, ישר כולם מתפזרים ובהלם מזה שדוד בעצם עוד עושה משהו. אנחנו נראה, אני לא יודע אם נראה את זה, אבל מי שיסתכל בדברי הימים יראה שדוד היה מאוד מאוד אקטיבי בזמן הזה, בזמן עכשיו של הזמן שנותר לו, היה מאוד מאוד אקטיבי. בעצם את כל בניית המקדש דוד מכין בזמן, ברגעים האחרונים שלו, בחודשים האחרונים לחייו, דוד מכין את כל החומרים, את כל הפקודות, את כל התוכניות, הכל הוא מכין ברגעים האלה. טוב, נעצור בזה, והפעם באה צוואת דוד.